בואו נתחיל. אני לא חוזר עכשיו על ריף, רב שרירא, רמב"ם, בסדר? אני מקווה שהדברים אתם סגורים עליהם. גם בשיעור הכללי זה הלאה. מה שאני רוצה בעיקר עכשיו להשלים זה את הקו שאחזו בו חלק מראשוני אשכנז, שבחרו באופן מודע לקרוא את הסוגיה באופן שונה לחלוטין. זה מתחיל ברצבה, רבי יצחק ורבי אברהם, אחד מבעלי התוספות מאמצע התקופה, שמובא בגות מימוניות, שמה הקריאה שלו את הפרק, אז הוא בחר לחזור לכיוון התוספות הירושלמי. הקו הברור שאחזו בו ריף, סליחה, רב שרירא, ריף, רמב"ם, רמב"ן, באופן ברור הקו הזה היה הקו של הבבלי. לעומת זאת, הגאון מימוניות מביא בשם הריטב"א את הדברים הבאים. ראשית הוא פסק על הלכה כרבי יוסי בחרד"ל, שזה כמו הריף נגד רב שרירא, ואז מופיע הדבר הבא, עוד אמר ריטב"א, ולאו לכל מילי אמר רבי יוסי, אלא נזרק להרחיק עצמו. אלא שאין עיקר יישוב או דירה או תשמיש, שאין לו למזיק להניח יישובו או דירתו או תשמישו. מדתניה בתוספתא רבי יוסי מתיר שלא ניתנו שדות אלא לנטיעה, וכן משמנמי בירושלמי דאמר תעמד רבנן משוב יישוב העולם בבורות. ורבי יוסי משיב כמו דאית לכון יישוב בבורות, הפנה אית ליישוב העולם באילנות ומשרה או קרישין וחרדל, כולה ניכר יישוב ותשמיש. כן, וכן הנו הצורי דשום שמי ונפצה דקיטנה דילב דגרי דילי אבינה דריזק להרחיק. אבל אם לא היה מעשה שמזיק עיקר יישוב, אפילו רבי יוסי מודד על המזיק להרחיק עצמו. גם באופן ברור הריטב"א הוטרד מהרעיון שעל הנזק להרחיק את עצמו. הדבר הפשוט יותר הוא שאני מדבר שפת הנזק ואני מנסח את המחלוקת בלשון של מזיק ונזק, שמי צריך להרחיק את עצמו?
נזק
המזיק. וכן ראינו פה כמה וכמה הסברים. קודם כל ראינו את הרב שרירא, שהרב שרירא אומר הם חולקים מי מוגדר כמזיק, אבל ברור שהמזיק מרחיק את עצמו. בניסוח של הרמב״ם הדברים חודדו עוד יותר. סליחה?
מסקנת הגמרא אבל שלפי רבי יוסי היה נזק להרחיק את עצמו.
כן, אבל השאלה איך אתה מפרש את הגמרא. זה שהגמרא אומרת כך זה נכון, השאלה איך אתה מפרש את זה. וכאן פרש רב שרירא שמזיק זה ראשון, זה שני, נזק זה ראשון, אבל זה לא אומר שבאמת המזיק לא צריך להרחיק את עצמו. ושרבי יוסי טוען שאני לא בהכרח אומר שהשני הוא תמיד המזיק. ככה גם עלה בפירוש ברמב״ם. הרמב״ם ראינו שעל הנזק להרחיק את עצמו לפני שהנזק קורה, כשעדיין אין מזיק. כך פרש את זה הרמב״ם. ברמב״ן שלמדנו גם הוא באופן בסיסי הלך בקו הזה, שהרמב״ן אמר לעצמו ודאי הכרח הדבר שברגע שיש מזיק מי מרחיק את עצמו המזיק. וכן אומר הרמב״ן כל הפרק שהוא מתאר את המקרים שאפשר להגיד הוא שם מזיק בחצר, ברור שלכולי עלמא למי אני פונה בטענות? למזיק. כל הדיון הוא במקרה שהוא שם דבר שהוא תמים או ניטרלי, כמו סולם, כמו אילן, שבשעה שאתה שם עוד, פה היה דיון. וגם הרמב"ן באופן בסיסי הזדהה עם העמדה הבסיסית שעל המזיק להרחיק את עצמו, וכנ"ל אומר כאן גם הריטב"א. מה שהריטב"א טוען הוא שפשיטה שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, חוץ ממקרה, ופה הוא מכניס חזרה את שפת התוספתא והירושלמי, המקרה הזה הוא מה שהוא קורא עיקר יישוב או דירה או תשמיש. מה שהרב ראם מאוד דחף בשיעורים הכלליים השונים, שחייבים להכניס לפרק הזה את הגורם שמדובר במקרים שאני פונה למזיק בתביעה שהוא לא יממש את בעלותו בשטח שלו. אם השטח מיועד למשרה אתה לא יכול לפנות אליי ותגיד אל תשתול משרה. אם השטח שלי מיועד לאילנות אתה לא יכול להגיד אל תשתול אילן. רק במקרה הזה הוא חולק. בעצם הריטב"א לא נוטש את שפת הנזק, כמו שהריטב"א אומר שאני לא אומר למזיק להרחיק את עצמו כאשר הוא מממש את השטח לייעוד שלו מיועד, שזה חזרה לשפת התוספתא והירושלמי. בראש כבר מופיע משהו קצת שונה, הראש יותר מאוחר, והנה למקם את הראש מבחינת הזמנים.
הראש תלמידו של המהר"ם.
תלמידו של המהר"ם, הוא נפטר ב-1310 בספרד, הוא במוצאו אשכנזי, תורתו היא תורת אשכנז, הוא בזמן המהומות של המלך רודולף השני בגרמניה, ב-1284 הראש בורח מאשכנז וקובע את משכנו בספרד. התורה שלו ממשיכה להיות תורה אשכנזית, אבל הוא מאמץ גם דפוסי כתיבה ספרדים. ככה למשל תוספות הראש הוא כותב כמו אשכנזי, הלכות הראש הוא כותב כמו ספרדי, וגם תשובות הראש זה ז'אנר יותר ספרדי. זה בהזדמנות, בסדר, אבל כעיקרון האשכנזים והספרדים נבדלים זה מזה בתקופת הראשונים, לא רק בשיטות ההלכתיות שלהם ובמתודולוגיה של הפרשנות, אלא הם גם שונים אחד מהשני באיך שהם כותבים. אנחנו נדבר על זה, בסדר? בהזדמנות.
בסדר
גמור, אבל הוא כותב את זה כמו ככה כותבים בגרמניה.
אבל הוא כתב אותם, זה תוספות שהיו
אצלו,
לא?
זה כאילו... לפי מה שאני יודע זה עיבוד שלו לתוספותים קדומים, אבל זה מיוחס לו, אבל זה התוספות של בית המדרש שלו. יכול להיות הראש בתשובה הזאת, הראש כשהוא בא לחונה מה הספר של הפרק, הראש האמת בניגוד לריטב"א שעוד משמר את שפת הנזק, אלא טוען שצריך לאזן את שפת הנזק עם שפת עיקר יישוב, זה הריטב"א. מה עיקר הטענה של הראש? שאנחנו בעצם את כל הפרק צריכים לקרוא כפרק של איזונים. מה אני חייב לבדוק לאורך, בכל מקרה ומקרה? אני לא יכול לקבוע קטגורית מזיק ומניזק, לא יכול לדבר ככה. ואיך אני אמור לדבר באופן קטגורי? אומר הראש
קודם
לא, אני צריך לראות למי יותר קשה, או במבט הרחב הכולל, כשאני בא לאזן ביניהם, אני צריך לשאול את עצמי למי יותר קל להזיז, למי יותר קשה, ולפי זה אני אקבע לפי העניין. אבל בניגוד לשפה של הגמרא, שנראית כשפה שקטגורית קוראים, מה זיק ניזק, הראש לגמרי נוטש את זה, והראש אומר, אני הולך לבדוק מי עשה, וכך למשל, כשאנחנו באים לדוגמה של אילן ובור, שאני חוזר, לפי השרירה, למה בינם מבור, רבי יוסי אומר שלא צריך להחיק את האילן, כי הוא לא מזיק, לכן לא צריך, כי אין לו כרגע שורשים, הוא לא גרי דילה, הוא לא מזיק. גם הרמב"ם כותב את זה, למה בעל האילן לא מרחיק אותו? כי אתה שותל אותו, הוא לא מזיק, בגלל זה אתה לא מרחיק אותו. לעומת זאת, הראש אומר דבר אחר, הראש לא אומר כי האילן לא מזיק, אלא כשאני בא בתמונה הרחבה הכוללת לבדוק הזזת בור מול הזזת אילן, אז אומר הראש, בשקלול ביניהם יכול להיות שהאילן יותר מזיק מהבור, יכול להיות, לא, אבל הוא אומר, אני קורא את הדברים, יש בהתחלה זה שמה מוזר, ובקל יכול הנזק לסלק עצמו להרחיק את בורו מן האילן, קפי עמה ובור לא הב יקול להי תשמיש קבוע, לכן הקלו בו חכמים גם לא נאפיש שזה ככל היה. אז כאן תסתכלו, מצד אחד הוא אומר אילן לא נורא מזיק אותו, מצד שני הוא מתבטא במשפט מוזר שמאוד קל לסלק את הנזק או להזיז אותו, מה שנראה מאוד קשה, מה צריך להביא לכאורה דיניים איזה דחפור. אבל לפני שנענה אז, בסופו של דבר הראש לא קובע מי מזיק מי נזק, בכלל לא קובע את זה, הוא אומר בשקלול הכולל אני תופס מבט יותר רחב ואני בודק מה אני דורש מכל אחד על חשבון השני. בעצם מבט מאוד מובהק של שכנים, אני אנסה להציע את ההצעה שלי איך לקרוא את זה שקל להזיז את הבור, אני לא בטוח כי זה קל טכנית
גם אם האילן שלי קודם ואני אזיז את הבור שלו אני אפצר כאילו גם מי שהוא מאוחר יותר עדיין השני יפצה אותו?
זה ברב יוסי, לא יפצה. כלומר, לפי רב יוסי, גם אם הבור קדם, אתה יכול לשתול אילן, ואני אומר, אז אתה תזיז. למה? כי קל להזיז את הבור. אני לא יודע, ריבונו של עולם, זה קל להזיז בורות. אבל אני נוטה לחשוב שהכוונה לא שזה קל טכנית. כשאני בא לשאול איך אני מאפשר לשני הצדדים לממש את בעלותם ברשות שלהם. אז כשאני מתבונן, אני רואה שיש הבדל מהותי בין בור לבין אילן. כמה בורות צריך האדם הזה בבור שלו? בחצר של בשדה שלו אחד, הוא יכול להיות פה, הוא יכול להיות שם, מבחינת השדה אתה לא חייב שהוא יהיה דווקא פה, אתה לא חייב שהוא יהיה דווקא פה, נכון? שבחסר אתה פה, מה הוא צריך שיהיה לו מנהרה תת קרקעית כל השדה מתחתיה, סליחה, יש בורות,
אבל יש מבנה טופוגרפי שלא זה עם בור סתם,
זה נכון,
מקום שבו אולי נקצו במקום הכי נמוך בשדה עם שלוחות.
אתה צודק, כלומר יכול להיות שמה שנראה פה לא נכון, כי חייבים לבדוק, אולי הוא מיקם את זה פה מסיבה שניקוז וכו', אני לא יודע, זו תיארה נכונה, ואז איך הוא אמר ראש יגיד, אם יבוא מישהו ויהיה לו שדה והוא יגיד שמה, זה חייב להיות פה כי אחרת אין ניקוז, אני מניח שמה ראש יגיד, אז אולי לא תזיז, כי הראש, אותו ראש לא בודק מי המזיק, מה הראש בודק, מה אפשר לעשות במקרה הזה, כך שכולם יהיו. עכשיו לגבי אילנות, אני חושב שהראש חשב על משהו מאוד פשוט. היות ואדם מעוניין כמה שיותר אילנות לשתול, אז לכן איפה הוא לא יכול להזיז את האילנות. במובן הזה הבקשה היא לא שיהיה לך אותו מספר אילנות רק במקום פה שיהיו שם, אלא מה הבקשה? יהיה לך פחות אילנות. עכשיו שאני מעמיד בקשה למקם בור, שיהיה לך את מה שאתה רוצה רק במקום אחר, מול התביעה מאדם לשתול פחות עצים, הראש, האילן גובר. במובן הזה השפה שהראש יוצר היא שפה שונה לחלוטין, והוא כבר מייחס את העמדה הזאת לא רק לו, אלא הוא מייחס את העמדה הזאת כבר לראשוני אשכנז שלפניו. ככה למשל הוא מצטט פה, וכן מצאתי בספר אבי אסף. ומה זה הספר הזה? אבי אסף זה חיבור שכתב אותו רבי אליעזר ברבי יואל הלוי הרביה, שזה חיבור שהוא כתב אותו לסדר נשים נזיקין, ורובו הלך לאיבוד. לא כך יודעים על הספר הזה היום. יש ציטוטים שלו בפי ראשונים, יותר ידוע הספר שלו הרביה, שזה על סדר מועד בעיקר ותשובות לסדרים אחרים, ושם הוא מצטט אותו דבר, הכל לפי, אני קורא את הציטוט מהרביה, הכל לפי העניין וההזק, שמי רחיצה מועטין רואים לחלות, אבל אם יש חפירת מים מרובים אצלו הם מזיקים לו את הדיר דרך כלל לא, אבל לגרד דילי. ומה הרעיון שהרביה מכניס? עוד גורם שהגמרה בכלל לא העלתה אותו. הגורם הוא לא היה רק מי קודמי יותר קל להזיק, אלא למשל באיזה גודל בור מדובר, במה מדובר? במשרת הקופסים, מה הגודל שלה, מה ההיקף שלה. פה נותנים לנו שיעורים קבועים. פה בא הרביה ואומר, אתה לא יכול לפסוק כך, אבל אתה חייב לבדוק כמה מים, מה גודל הרטיבות.
מה שאולי שאני אמר, דברנו מכיר את זה, אז הוא ישר כאילו אמר, מה זאת אומרת, אתה יכול להגיד, איזה בור, תלוי, איזה עץ, הכל תלוי.
נכון, ומה שבעצם אומרים פה ראשוני אשכנז, וזה מה שובה בשם הראש, הוא שהכל לפי העניין. בעצם הדיין מה צריך לעשות, כמו שהרב ראם עושה תמיד, מה צריך לעשות? נפש כל דעת, לראות את המצב, לפי העניין, ולפי זה לקבוע. אבל עקרון העש לפרק, הליבה דה הראש, הוא לא ראש אני אקרא מי המזיק, ועכשיו אני אומר אותו
אחי.
אלא עקרון העל, עקרון העל אומר שיקלול בין הגורמים, שזה באופן מובהק, שפת השכנים, לא שפת הנזק. כן.
זה אומר שלפעמים הבור יכול להיות עץ, ולפעמים העץ יכול להיות בור. זה פשוט הקבוע והלא קבוע.
נכון מאוד. נכון מאוד. זה בגדול התשובה של הראש, שמה שאני רוצה לחתום רק זה בנתיבות.
אבל אתה חושב שאני
מספר
את
הגישה הזאת שלו? אני אסביר לך למה לדעתי לא. אחד מהדברים שראינו כשלמדנו זה המעבר משפת המקרים של המשנה לשפת המושגים של הבבלי. ובעצם מה שעשינו פה לאורך כל הדרך היה ניסיון לנסח את מושגי היסוד של החכות. בעצם מה שעשינו כאן מול הנטייה הטבעית שאומרת מי שהוא יוצר, מי שמפריע שיזוז אחורה, עמדה שאלה של שיזוז אחורה מי שמפריע לו. ובתוך זה ניסינו להבין איך קובעים מי מפריע, איך קובעים מי מרחיב. אני חושב שאת כל זה עשינו לפי שפת המושגים של הבבלי, שהוא שפה בעייתית כי הוא מסביר יותר טוב את חכמים מאשר את אביוסי. וזה היה המבוכה פה של כולם. כנגד זה בא הראש, ואולי הוא חוזר פשוט למשניות, והוא אומר אולי אין לפרק הזה שפה של מושגים, שמה אתה יכול לעשות? לקחת מקרה של אילן ובור, לתרגם אותו למושג, ועכשיו מה אתה עושה? מכיל אותו על כל הפרק. אולי צריך באמת כל מקרה לגופו, ואז כשאני שואל אז מה המושג של הפרק? המושג של הפרק הוא כל מקרה לגופו. זה מה שהוא אומר. כלומר, מה שהבבלי בעצם עשה, ורואים את זה ביות חטא עמוד ב' בבירור, הוא לקח תילם ובו, ניסק אותו כמושג על המזיק ניזק, ועכשיו מה עשינו? החלנו אותו על כל הפרק, נכון? זה היה השפה המושגית שיצרנו. מה שבעצם הראש בא ואומר הוא, אל תעשה את זה. אילן ובור יש להם נתונים לעצמם, למשרה וירק נתונים לעצמם, למשרת הקופסין והבור לעצמו. מה העיקרון של הפרק? כל מקרה לגופו, זה העיקרון של הפרק. הפרק אומר, תאזן. מבחינה הזאת זה לא נגד המשניות. יכול להיות שהפוך, הוא יותר קרוב ממה שהמשניות אמרות. כן, כשהאחרון, וזה אני רוצה לסיים ולעבור לאביי ורבא, זה בא נתיבות המשפט, שהוא אחד מגדולי האחרונים, שמה הוא עושה כאן מול בבא קמא. בעצם ראינו פה לאורך כל הדרך את המתח בין שפת שכנים ושפת נזיקים. כן? ומצד אחד אנחנו מדברים על יצירת שפה עצמאית של שכנים, שמדברת על הרחקות, וכנגד זה גם עלה שלכאורה אם הגעת לגדרי בבא קמא, אז מאוד קשה להגיד למה אתה לא מרחיק, נכון? ופה בא הנתיבות ואומר, היא הנותנת. הוא בא הנתיבות ואומר, כל מה שהיה פה עד עכשיו לא נכון, כל מה שעשינו עד עכשיו הוא שפה שהניחה שאם אתה מזיק אז ברור שצריך לצוק עליך להתרחק, ולכן מה עשינו ניסיונות להגיד שכשאני אומר שאני זק, הכוונה שהוא בעצם לא, הוא לא ניזק, שאין מזיק, נכון? מה שהיה קודם. בא הנתיבות ואומר, מה פתאום, הפוך, באמת אתה מזיק. בא הנתיבות ואומר, אם אני הייתי קורא את כל מסכת, את כל פרק שני בבא בתרא ומחפש בתוכות בבא קמא, התשובה חד משמעית היא שהייתי מוצא את הכל, והייתי אומר לך שרוב הפרק הזה בלכות בבא קמא, מה דינו?
ירחיק.
שאתה חייב לשלם או להרחיק. הפרק הזה הוא עושה את התנועה הפוכה. אומר הראש, אומר הנתיבות, סליחה, מתי הוגן לבוא לאדם להגיד לו תרחיק? אז אומר, כשאני קורא בבא קמא ואני רואה מה דורשים, בבא קמא לא דרשו מאדם שלא יהיה לו אש. מה דרשו ממנו?
שישמר.
שתשמור בטיחות על האש. בבא קמא לא דרשו מאדם אף פעם שלא יהיה לו שור. רק מה אמרו לו? תשמור עליו. בבא קמא אף פעם לא דרשו מאדם שלא יהיה לו בור. אמרו לו, תשים כיסוי. זה מה שאמרו. בבא קמא אף פעם לא שיתק את מרקם החיים. בבא קמא מאפשר מרקם חיים, רק מה בבא קמא דורש? הוראות בטיחות. זה מה שבבא קמא דורש. אבל בבא בתרא, מה קורה למרחבים שאנחנו נמצאים בהם? המרחבים נורא 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 צרים, קטנים. בבא בתרא נמצא בתוך החצר, בתוך השכנות, שפה, אם אני אבוא להפעיל את ההרחקה, אני חוזר לשפה של השופט, של דורי, אני בא ואני אומר לו, בעצם אני יוציא לך צו מניעה, שמה היא תאמר לך? אתה לא יכול להעמיד בחצר באימה, אתה לא יכול בכלל להדליק תנור. כלומר, המרחקים שבבא קמא של הבטיחות האש הם הכי קטן, הוא 16 אמה. בעצם המשמעות שלו הייתי שם בבא קמא ובהקשר של בבא בתרא הוא שאתה לא יכול תנור בכלל. בבא קמא זה לא ככה, כי איפה אתה מדליק את האש בבא קמא? בשדה. מה גודל השדה שלך? היא גדולה. למה אתה מדליק בשדה? כי אתה צריך את האש בשביל לשרוף את הקוצים ושל כל מיני דברים, אבל אתה יכול בבא קמא גם להדליק אש וגם ליצור מרחב של בטיחות. בבא בתרא בתוך הבית פשוט אי אפשר לתת את המרחבים שבבא קמא, ולכן לא הייתי נצמד לעקרונות של בבא קמא. אז מה הייתה המסקנה? שאי אפשר בכלל תנורים. אותו דבר הוא אומר גם על הבורות. לו הייתי מפעיל את המרחב של שפת בבא קמא בתוך בבא בתרא, לא הייתי נותן הרחקה של שלושה טפחים, אלא מה הייתי בא לך בתביעה בעצם? שלא היה לך את כל התחומים האלה. אבל התחומים האלה הם אורכי חיים, ולכן בעל תיבות בניגוד מוחלט לשפה שכל מה שראינו עד עכשיו, שהם אומרים, אם נכנסת לתוך בבא קמא אתה ודאי אתה צריך מאוד להיזהר. תיבות טוען, אני קורא את הפרק הזה הפוך. הפרק הזה הוא פרק שבמודע לא נותן שורי החכה של בבא קמא, כי הפרק הזה הוא מאוד דומה לראש, הוא כל הזמן שואל את עצמו איך אני אאפשר להעמיד תנורים, איך אני אאפשר לה... הוא לא בא להגיד שלא יהיו בורות, הוא בא לשאול איפה למקם את הבור. אבל כשהוא בוחר את המיקום, הוא לא לוקח בהכרח את מרחבי הביטחון של השמירה של בבא קמא, אלא הוא לוקח מרחב שהוא באמת יותר מצומצם, יותר צר. הוא מרחב שמה כל מטרתו? לא לתת את הבטיחות, אלא לתת את מה? אפשרות של איזון. מצד אחד השתתי לך בור, מצד שני מזערתי את הנזק. וככה לפי הנטיות באמת מדובר בשפה שונה לגמרי, אבל שפה לא כי דנה במקרה שבבא קמא לא הייתה חייב, אלא הפוך, היא שפה שהיא לא יכולה להפעיל את בבא קמא, כי ההפעלה של בבא קמא משתקת את החיים, ולכן אני יורד מבבא קמא בתוך מסכת בבא בתרא. בסדר? ועד כאן באופן בסיסי רבי יוסי חכמים. בוא נעבור לבאי ורבא, יש פה חבר'ה שרוצים לעבור לאחד מהחברות האחרות? כן. זה אפשרי, בסדר? יש?
יש חבורה.
כן, כמו חסדאי ומתניה, מעברים חבורה גם. אה? אז סיימנו.